אנחנו במוסר אביך בעמוד 49 אצלנו בספרים, מה הלך לאיבוד הספר? באמצע העמוד, לא באמצע, אולי אשר, ספר בבקשה, מוסר אביך אל הנפש. אנחנו ממשיכים בדברי הרב. היום אני ככה דרך אגב רוצה רק לומר דבר קטן. היום אנחנו באלף ראש חודש אדר בית, משנכנס אדר מרבים בשמחה, שמחה אמיתית, שמחה עם מהות, עם תוכן, ולא שמחת הוללות. רצון באמת שהחודש הזה יתהפך לעם ישראל כולו לטובה ולברכה. השיעור יהיה לרפואת נתנאל בן יהודית ובכללות כל חולי עמו ישראל. אנחנו ממשיכים לדבר על הנושא הזה שנקרא עבודת הנפש, עבודת האדם על התוכן הפנימי שלו. אני אולי רוצה, מדי פעם אני אומר את זה ושוכחים, אני אזכיר את זה שוב. לכאורה יש טעות אצל הרבה בני אדם שחושבים שמה שמייצג את האדם זה התעודה שלו וציונים. יש אנשים שאפילו עד כדי כך שקועים בתפיסה המוטעת הזאת, שהם משקיעים כוחות גדולים מאוד ולהצליח בציונים גבוהים מאוד, ולא עוסקים בתחום שבאמת מייצג אותם. זה ההתנהגות שלהם. והתנהגות שבן אדם יכולה להשתנות. תלוי רק כמה האדם משקיע, כמה האדם מכיר בצורך לשנות, ופועל כדי לשנות. אין לי שום ספק, שום ספק, שכל אדם בעולם, לא משנה עכשיו אם הוא יהודי או שאינו בן ברית, שהוא גוי, לא יהיה מוכן לחיות בחברת אדם שהוא לא נעים, שהוא מנבל את פיו, שהוא משקר, שהוא גונב, שהוא מתנהג בצורה לא נעימה. אף אחד לא רוצה לחיות עם בן אדם כזה. הוא מרחיק אותו. הוא מרחיק אותו לשוליים, כמה שיותר רחוק ממנו. ויכול להיות שהאדם הזה יהיה אדם עם ציונים מפה עד שנה הבאה, הכל לא 100, 1,000. זה לא מועיל. אין בזה תועלת. הידע של האדם, מה שיש במוחו, הוא לא מספיק. ממש לא מספיק. וגילינו וראינו דברים לאורך ההיסטוריה האנושית, לא היהודית, של בני אדם בעולם, שהיו אנשים גאוני עולם, שהיו חיות פרא בהתנהגות של בן אדם לחברו. פשוט חיות. כלומר, התועלת של הידע שאדם לומד, משכיל, לבד, הם לא מהוות שום ביטחון שאנחנו מתעסקים עם בן אדם. בן אדם, פשוט. להיות אדם. להיות אדם זה להיות מי שמכיר בחולשות של עצמו, מטפל בהם, מתקדם בהם. לא משנה כרגע הקצב, אבל הוא כל הזמן עובד עליהם. הם נמצאים מסוף המחשבות. אני יודע שהיום יש אצל חלק מכם, רוב החבר'ה כאן, בראש נמצא ככה בראש, מתחיל להתקרב פעמוני הבגרויות, וזה בסדר. טבעי, זה קורה. השאלה, איפה הפעמון הזה אומר, הלו, איפה הבגרות האישית שלך? שם גם כן אתה לומד. שם אתה גם כן עושה חזרות. שם גם כן אתה בודק מה אתה יודע, מה לא יודע. שם אתה גם כן עובד. או זה לא, אתה מזניח את זה, זה לא מעסיק אותך. ישנם אנשים שחושבים בטעות שהם יכולים להיות אנשים מוסריים ובאמת מוסריים בלי הכוונה של התורה. כלומר מוסר אנושי. יש דברים כאלה שנקראים מוסר אנושי, וזו טעות. כי המוסר האנושי, וראינו זה שוב בהיסטוריה האנושית, משתנת לפי התנאים והמצב של האדם הזה, נוח או לא נוח. נוח לא, אז הוא מוסרי מאוד. לא נוח לא, הוא משנה את זה, כי הוא צריך שיהיה לו נוח. כלומר, נקודת המוצא היא לא באמת מה שאני צריך לטפל בעצמי, כי זה מה שנכון לעשות, אלא איך אני מסתדר עם החברה, ולכן אני צריך להשתנות לפי מה שהיא. אז אדם שהוא חי על המוסר האנושי, הוא ישנה את זה לפי המקום שבו הוא נמצא, לפי הזמן שהוא נמצא, לפי הצרכים שהוא נמצא. אדם שחי על פי הכוונה של תורה, מי שימצא על בסיס אמיתי שלא משתנה, יישאר אותו אדם בכל מצב, בכל תנאי. וגם אם הוא יאמר עכשיו לדוגמה להפסיד כסף, זה דבר היום מאוד מאוד חשוב, כן, עומד להפסיד כסף, ועומד לפניו השיקול לשקר או לא לשקר, אם הוא ישקר הוא ירוויח את הכסף. אם הוא לא ישקר הוא יפסיד אותו, הוא יפסיד אותו. והוא לא ירגיש שום בעיה עם זה. משום זה הנכון. כך צריך להיות. הוא לא ישתנה. אדם שחי על פי רווחים של רווח והפסד, כדאי לי או לא כדאי לי, אז הוא ישקר, מה אכפת לו? העיקר שהכסף יישאר אצלו בארנק. זו לא התנהגות נכונה, זה לא בן אדם. זה צלופח. הוא לומד לשחות טוב יפה בין המצבים. אדם כזה, אתה תרצה לחיות איתו? היום יגיד לך א', מחר יגיד לך ב', מחרתיים ג', הוא לא אמין, הוא לא ישר. הוא יכול להיות מצטיין, סטודנט מצטיין, דוקטור, אלוף, פרופסור עם פרס נובל. מה? זה באמת האדם? אתה מוכן לחיות עם אדם כזה? אתה מוכן להתחתן עם מישהי כזו? שכשיתחשק לה יתשקר לך ושיתחשק לה לא? אתה מוכן לחיות עם אדם כזה? אני בטוח שכולם יגידו לא. כי זה לא חיים נורמליים. זה לא חיים אמיתיים, זה זיוף. יש סיפור ידוע על אחד מגדולי ישראל, שכחתי את שמו, שהוא היה אדם, איך אומרים, אם היה ביטוח לאומי, הוא היה נרשם לקבל הבטחת הכנסה. היא היה באמת בבעיה כלכלית קשה מאוד. ונרות שבת, אצלו בבית, היו מדליקים איך, הייתה להם פמותים מנחושת. נחושת זה היה עולה זול. כזה כלי, שני פמותים מנחושת. וזהו, נו, עם השנים, אתם יודעים, נחושת לאט לאט נראית שיעברו עליה כך וכך שנים. וכמה שתנקה אותה ותבריק אותה, זה כבר נראה ישן. יום אחד הוא חוזר הביתה, הוא רואה על השולחן של השבת שני נרות על פמותים מזהב. וואו. שואל את אשתו, מה? זכינו בפיס? מישהו מהילדים הביא מתנה? מה זה הדבר הזה? מבוא יש לנו זהב? זהב בבית? אמרה לו, לא, לא, זה לא זהב. זה מצופה זהב. זה נחושת, רק עושים על זה צבע. כן? כמו זהב. הוא שמע, אמר לה, נו, שבת כבר. מוצא שבת הגיע, אמר לה, אני לא רוצה לראות את זה בבית. אמרה לו, למה? זה יפה, לכבוד שבת. אמר לה, זה יפה. אבל מה זה? מזויף. מי שיבוא יחשוב שזהב. וזה לא. לא מוכן. לא רוצה זיוף. לא רוצה את זיוף. כלומר, יש יושר, יש עמד מידה ברורה. תראו כמה אנחנו היום עטופים בזיופים. הכל בכאילו. אפילו בדיבור של אנשים היום, נכנס הספלנג הזה, הסגנון הזה של מה? כאילו. כל שני מילה, כאילו, כאילו. תחליט, זה באמת, או בכאילו. אני לא יודע. אתה מדבר איתי בכל מה, כאילו, כאילו, כאילו. אני לא יודע מה אני מדבר. אתה רציני, אתה לא רציני, אתה סתם, לא סתם. עד כדי כך, הכל הפך להיות רחוק מן האמת. אנחנו שואפים לאמת. אנחנו רוצים להקים בתים שהילדים שלנו יגדלו אמיתיים. שאנחנו נגדל אמיתיים. שלא נהיה מזויפים. זה לא נכון לחיות כך, זה רע. לכן אומר הרב, זו עבודה עצמאית, רצינית, שצריכים לטפל בה. אנחנו בעמוד 49 בספר, בואו נמשיך להסתכל בפנים, אחר כך בבקשה, ונתקדם. אני רק מזכיר לכולם, בואו נסתכל בספר, אשר ידידי, נא לפתוח בעמוד 49, אומר הרב, נקרא את דבריו, ולאחר מכן נבאר אותם. אומר הרב, והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו. כלומר, אנחנו צריכים ללמוד מהכלל אל הפרט. חובת המוסר של שאנחנו מדברים עליה היא לא חובה רק של מי? של א', ב', ג'. היא חובה ציבורית. דוגמה. מי מוכן היום לקבל הודעה ממשלתית לגבי הרכוש שלו בלי להיות בטוח ב-100% שמה שהם אומרים זה יעמוד במבחן המציאות? מישהו מוכן?
מה שהם אומרו זה הולך להיות?
אנחנו קובעים כך וכך וכך וניתן לך א' ב' ג' ד'. אדם אומר, רגע, רגע, הכל נחמד מאוד, אבל תחתום, תחתום, אני רוצה... מה? כי אתה לא יודע אם להאמין או לא. אתה לא יודע. מה אכפת לך? הוא אומר. יש מוסר ציבורי ויש מוסר אנושי. הפרטי. אומר הרב, הדבר הפרטי באדם נלמד מן הכלל כולו. שלמדנו יחסיד, ומדבר פה על בעל מסילת ישרים, רבי משה חיים לוצאטו, ופורשו להידרה. הידרה רבה זה חלק מספר הזוהר, ושמה אומר הרמח"ל, מעניין המבול בתיבת נוח, כולנו מכירים את הסיפור הנפלא, על תיבת נוח, על המבול, אומר הרב, שדומה לו היה ההידרה של רבי שמעון בר יוחאי, כן? שהתיקונים נתקנו בפנים ההידרה, כלומר, בתוך הספר, בתוך העניין הזה של המדרש שנקרא הידרה רבה, כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך הטבע. זה תיבת נוח. מה זה תיבת נוח? מכניסים את כל הגן חיות לתוך מקום אחד, ומה התפקיד של נוח? לדאוג להם לאכול. נכון? ככה אנחנו מבינים? לתת להם לאכול, לתת להם לשתות, לפנות את מה שהם עושים. גם חיות צף. בסדר? אוקיי? זהו. מטיילים בעולם, קרקס. סובים עם חיות. אומר, רק לא היה אפשר להתפשט בעולם, מצד שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ, לחנות פשע ולהטו להטם חטאת. כלומר, כאילו, זה המצב שבו תיבת נוח תפקידה לצמצם. היות והעולם נמצא במצב שבו יש מבול, יש מידת הדין על העולם, אז השפע לא יכול להתפשט, ככה אפשר להביא מדברי הזוהר. כמו כן, התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה לא היה אפשר שיתפשטו בעולם, כלומר, השפע של הקודש, באמת התפיסה, ואל תעלבו, אבל אנחנו נמצאים בעולם שכשאתה אומר אנשים, בוא אל הקדושה, בוא תדבק אל הקדושה, יש אנשים שמסתכלים עליך, מה פתאום, מי צריך, מה פתאום? מי צריך שיעורי תורה, מי צריך שיעורי גמרא, מי צריך את זה בכלל, עזוב, יש בגרות, יש מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, כימיה, זה מעניין, זה העולם. יש אנשים כאלה. חסר משהו. הם חיים באיזו תפיסה שחסרה בה משהו. בסדר, אני לא אומר שדברים שהם אומרים לא חשובים, זה חשוב. העולם צריך להתפתח, צריך מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, הכל צריך, נכון? אבל שוכחים מאיפה כל זה בא. מה העיקר ומה התפל? מה העולם באמת קיים? בעובדה היא. אפשר להתווכח על זה, אבל אין תועלת בוויכוח הזה. התורה היא השורש. זה הכל. אפשר לחיות גם בזיוף. אמרנו, אפשר. תסתכלו בחוץ, את העולם. אפשר? לא. עשו מה שרוצים. אבל זה לא מוסר. זה לא אמת. ממשיך הרב ואומר, לא היה אפשר שיתפשטו בעולם, למה? למה היה קשה לקדושה, לחול בעולם, להתפשט בעולם, בגלל, ואני עכשיו לא רוצה להגיד איזה דור המשפט הבא, תחליטו אם זה מתאים לנו, לא לנו, מפני טיפשות לב אנשי העולם, על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. לא יודע, לא רוצה להגיד איזה דור זה מתאים. אנשים יש להם איזה מין מחשבות רחוקות מן האמת. וטוב להם שם, ונוח להם שם, ולמה? אחד הכללים שאני יודע, זה גם פוגשים הרבה בצבא. מי שמצוי בעולם הצבאי יודע שיש כל מיני חילות, ויש כל מיני סיירות, ויש כל מיני יחידות. יש יחידות טובות, יש יחידות טובות עוד יותר, יש יחידות סודיות, כן, כל מיני, כל אחד בתחום שלה. והדרישות מחיילים שנמצאים ביחידות משתנות לפי היחידה. לא רק ברמת היכולת הפיזית, לא ברמת היכולת השכלית, אלא ברמת היושר האנושי. יושר אנושי. וקורסים שהם נחשבים כקורסים יוקרתיים מאוד בצבא, מדבר על קורס טייס, מדבר על קורסי חובלים, מדבר על קורסים מאוד מאוד רציניים, שם דורשים מהחניך, ילד בגילכם שמגיע בגיל 18 ונכנס לצבא ומגיע לקורס כזה, דורשים ממנו יושר, שאתה אומר, איך אפשר להגיע לזה? מאיפה הוא לזה? הוא סך הכל גמר תיכון עכשיו. מבקשים ממנו אפס פקשושים, אפס פשטות, אפס. אין טוב לאט לאט, אין. הדרישה, התחילה, אפס פשטות. אז זוכר, יש למשל ניווטים שעושים בקורס קצינים בבה"ד 1, גם בקורסים של מפקדים, אבל יותר בבה"ד 1, נקרא ניווט, שאתה הולך עם מפה שאתה תכננת מקודם. יש לך מפה פתוחה, אתה מתכנן את כל המסלול, סוגרים לך את המפה, כן? ושמים איזה מין חותם כזה, שאתה לא יכול לפתוח, סוגרים את זה בניילון, לא משנה, כן? אי אפשר לפתוח. היא סגורה, קופלת. ואומרים לך, תשמע, אתה לא פותח את המפה. אתה את הכל הולך מכאן. זוכר הכל בראש, אסור לך לפתוח את המפה. אם חד ושלום, ברירה, תפתח, כן? אבל אין מצב שאתה פותח. אין מצב. ואתה הולך. עכשיו, היום, בגלל כל מיני אסונות שהיו, אין דבר כזה שאתה הולך לבד, בניווטים, תמיד יש עוד מישהו איתך. שניים, זה המינימום. שבזמן שאתה מנווט, כמו שהיה לנו ביום ניווט הזה שעשינו ביער, אז יש שניים, אבל זה מחולק. עכשיו, מנקודה א' לנקודה ב', אתה מנווט, השני מה נקרא? הגולם מפרג. הוא הולך אחריך, אסור לו לומר כלום. גם אם אתה מה? טועה. שום דבר. עכשיו, אם אתה טועה, מה יקרה לו? מה אתם חושבים? אני הולך מנקודה א' לב', והוא צריך להרחיב מב' לג', בסדר? עכשיו אני מתבלבל ואני לא, אני לא הולך נכון לב'. מי ישלם את המחיר על זה? גם הוא. כי שניכם יצטרכו לחזור לא', נכון? אסור לו לדבר. אסור לו להגיד לך, שמע, שים לב, זה לא כלום, גולם. יכולים ללכת שניים כאלה, ובדרך הוא שם לב שהחבר שלו מתברבר, הוא לא בדיוק בכיוון, ולהגיד לו, שמע, תחשוב טוב, תחשוב טוב. אתה זוכר? ברגע שעושים דבר כזה, ואחר כך יש תחקיר רחבה רניבות, הוא צריך להגיד, תשמעו, היה איזה קטע שאני באמצע בניבות, ראיתי שהוא מתברבר, ואני ככה אמרתי לו שישים לב, יסתכל עוד פעם, יחשוב עוד פעם, כי הוא מתברבר. הוא צריך להגיד את זה. עכשיו, הוא נמצא בבעיה. למה? כי א', מה, הוא מסבך את מי עכשיו? את החבר שלו שיצא איתו. אז הוא יגיד או לא יגיד? מה אתם אומרים? דורשים ממנו לומר. דורשים ממנו לומר. תגיד. כי אז יבינו שיש בעיה עם החבר שלך, יעשו לו עוד איזה, יעזרו לו, יגידו משהו. או שהבן אדם עצמו שניווט, יגיד שמנקודה א' לב' הוא קיבל עזרה מהחבר. דורשים. נו, מה אתם אומרים? איך קוראים את זה לחבר'ה? לא, זה להלשין, אני לא מלשין. הלו, זה יושר. אם מאמינים לך שזה מה שאמרו ואתה לא תעשה, אתה לא עושה, ואם עשית, תגיד. והוא בסך הכל בחור בן 18. בלי ניסיון בחיים. כי יש את זה בטבע האדם. האדם מתנגד באופן טבעי לשקר. רק לא יכול להיות שקרן, כי זה מתאים לו. כי אין אמות מידה יסודיות שבאות ממקור אמיתי. שם מה שמלחיץ אותם, מה שמביא אותם להגיד כן, זה בסופו של דבר אותו סיום קורס שבו קוראים את הקורס ושמים כנפיים ויופי טייסים. אבל אם פעם תבדקו כמה מתחילים את הקורס וכמה גומרים אותו, תבינו מה קורה שם. החורים במסננת יותר גדולים מכל מה שמסוגלים לתאר. ובקורס הזה יכולים בשלבים הראשונים שלו לפחות להעיף אנשים על, על, על דברים שכאילו אנחנו מה, על זה? על זה? כן, על זה. דוגמה, איפה היית? בשירותים. טוב, מתברר שלא היית בשירותים. זהו, לך מפה. לך! לך! אתה לא שייך לכאן. מה כל הזמן? אמרתי שאני בשירותים, לא הזמן, הייתי רק במסדרון. הלכתי לדבר בפלאפון. לא מותק. זה לא פה. לא פה. חלובי הרב, זה מטיפשות של אנשים שלא מבינים שיש רמה אחרת שנדרשת בבני האדם. ברמה הכי גבוהה של בן אדם. וניתן דוגמה. מה אתם אומרים? יש לכם אח קטן, אחות קטנה. ובזמן שאתם עכשיו בישיבה, היא גומרת ללמוד מוקדם, 12, 1, באה הביתה, ומחטאת לכם במגירה. מוצאת כל מיני דברים, טושים, לא יודע מה, לא ככה, משתמש. אתה חוזר הביתה, אתה רואה שהטוש לא במקום. אתה שם לב שמישהו נגע לך במגירה. מי נגע לי במגירה? אליהו הנביא. זהו. איך אתה מרגיש בפנים? סבבה? איך אתה מרגיש? ואם אתה יודע שרק אחותך או אחיך הקטן היו בבית, מה הדבר הראשון שאתה עושה? סדרת מוסר. ישר בא אליו. אתה נגעת, אני הרשה לך, כמה פעמים אמרתי לך על זה. למה אתה כל כך כועס? מה יש? סך הכל, מה? הוא לא ענה, הוא לא שיקר, הוא לא ענה. למה זה מקומם אותך? למה זה מרגיז אותך? למה אתה לא מסכים? תקבל, סבבה. הרי אתה עושה אותו דבר בדברים אחרים. אם זה הנכון, אם זה המותר, אם זה הדרך, למה אתה כועס למישהו אחר? דרך על זה. כי האדם בעצמו, בתוכו, הוא אדם ישר. והוא לא מתאים לו הקמימות. אלא הטיפשות של העולם מבלבלת אותו. והוא מתחבר אליה, כי היא נוחה. זה תמיד אני אומר, הרב הראשי של העולם היהודי, איך קוראים לו? נוח. נוח. זהו. זה הקובע. זה הגדול מכולם. מחליפו של משה רבנו עליו השלום, אני אומר לבישון הבדיחותה. לא קם כמשה בישראל, אבל נוח, קם ורוזך קם. זהו, סתדרי. אומר הרב, מפני טיפשות לב אנשי העולם על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. כשאדם חושב עקום, מה הוא רואה? מה הוא רואה? עקום. אבל כשיושלם העולם יצאו חופשים המאסר, הרב ממשיל את זה כמו לעשירים בבית כלא, אנחנו עשירים בידיים של עצמנו, וכן כשישלם הגוף יצאו חופשי אותם הכוחות, אותם הכוחות שדיברנו עכשיו בטבע שלנו, כוחות ישרים אמיתיים שיודעים באמת מה נכון ומה לא נכון. בינה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה והכין בטבעו כוחות לתשובה, כיוון שהתשובה קדמה לבריאת העולם, על כן שולט הוא בנפשו לכנוס אליו כוחותיו. זאת אומרת, במילים שלנו, חבר'ה, מספיק לבלבל במוח של עצמכם ושמי שנמצא מסביבכם ויודע. די. אומנם פורים בדרך, בחודש אדר, אבל בלי תחפושות. מה זה כל התחפושות האלה? למה אנחנו כל הזמן מכסים את עצמנו בתחפושות, במסכות שלו שלנו? שאת עוד איזה מופע. של זריזות ידיים. בסדר, אבל נגמר המופע, זה שעה, בסדר, נגמר. למה כל החיים בן אדם משחק על עצמו מסכות, עושה הצגות. זה לא אתה. מספיק עם זה. תהיה באמת אתה, תוריד את המסכות. אבל הכינוס הזה, אומר הרב, מורגש בלב בתור עיצבון, ובשכל בלחץ וקוצר רוח, ותראו כמה שהדברים האלה של הרב, לפעמים כשאני קורא את כתבי הרב, אני נכנס ל... איך הוא כל כך הבין את הנפש של האדם? תראו כמה אנשים מסביבנו עצובים. אתם זוכרים דיברנו על זה פעם? הולכים ברחוב, אתה מסתכל, אנשים, אין להם שמחה על הפנים. אתה רואה, אין. אנשים שקועים בעצבות. למה? מה רע כל כך? מה קרה? למה זה קטן? נראה נורא. הוא יחייך, ואתה מרגיש שזה לא זה. אתה מרגיש, זה משחק, זה לא אמיתי. ממשיך הרב, ותסתכל בסרט, דרך אנשים מה הם, הוא קוראים את זה היום בלשון, עצבניים. קוצר רוח, אין סבלנות. כולם בלחץ. תגידו לי, מסביבנו העולם, תסתכל לך אנשים, מה זה? כל הזמן בלחץ. לחץ, לחץ. למה? למה? ממה זה בא? מה קרה? מה סוף העולם? אומר הרב, הסיבה היא נורא פשוטה. כשיש סתירה פנימית בתוך עצמך, אתה פועל בדרך אחת, אתה יודע שאתה שחקן, מצד שני אתה יודע שיש שקל, וזה לא טוב. ואתה בכל זאת ממשיך, אז מה קורה בתוכו? יש שערת נפש, בבני, כל הזמן. אתה הולך לישון, אתה אומר, יאללה. אתה הולך לישון עצוב, אתה קם עצוב, אתה קם עצבני, אתה קם לחוץ, וברוך השם, יש עבודה לפסיכולוגים, יש לך בחשמו. מה עושים הפסיכולוגים? מה תפקיד הפסיכולוג? מה תפקיד היועץ? מה תפקיד של האדם שבא מבחוץ? מה? מה הם עושים בדרך כלל? מישהו פעם ביקר על הספה של הפסיכולוג? טוב, אולי לא רוצים להגיד.
לעזור.
הוא עוזר לך מה לעשות? להוריד את המסכה. הוא אומר, רגע, זה מה שאתה... לא, למה אתה חושב ככה? מתחיל לשאול שאלות, מתחיל פה... לברר לך, תסתכל רגע, תראה איך זה נראה. הוא עוזר לך להוריד מעליך את המסכה. לחזור להיות באמת מה שאתה. אבל פתאום יש לך כוחות, פתאום אתה מרגיש שאתה יכול לעשות משהו. כלומר, קל לו יותר מבחוץ. פעם, כשלמדתי פסיכולוגיה, היה איזה מרצה שנתן לנו איזו הרצאה, ואמר בסוף ההרצאה שיש מין הסכם לא כתוב בין הפסיכולוגים והפסיכיאטרים, שבינם לבין עצמם הם נפגשים מדי פעם, וכל אחד הולך לשכב על הספה של הפסיכולוג השני. כי גם הוא צריך עזרה. כלומר, כן, זה נכון, אבל גם הוא צריך עזרה. אז הוא הולך, יש להם תורנות כזו, הוא הולך לקבל לשכב על הספה של החבר שלו, והוא עושה לו טיפול, כן? כן. למה? למה בני אדם לא שמחים בעולם? כי אנשים חיים בדמיונות. אנשים חיים במחשבות שקר. אז ממילא הבן אדם מרגיש בעצמו שזה לא זה, אז הוא לחוץ, הוא עצבני, הוא מגיב בלי סבלנות, הכל קצר, הוא עצוב. עצוב. יכול להיות בכל מגזר, אפילו בבית המדרש. אנשים עצובים. למה אתה עצוב? תשמח. מה רע לך כל כך? באמת. יש איזה משפט שאני לא אוהב שאומרים אותו, אני אומר, אני לא אוהב את זה. אבל אין לי משפט יותר חזק כדי להמחיש. לכן אני אשתמש בו. רבותיי, מי שכל כך חושב שהחיים שלו קשים, והם נוראים, והם בלתי נסבלים, אני יכול להבין, זה מאוד אובייקטיבי, זה אישי, איך שאדם מרגיש. אבל אומר רב, זה בא מטעות. כדי להסביר לנו כמה זה טעות, שייתן קפיצה לבית אבות. שייתן קפיצה לחדר מיון. שייתן קפיצה למחלקה אונקולוגית. של אנשים בגיל שלו, לא מבוגרים, אתה בן 16, לך למחלקה האונקולוגית, השם ירחם, תשלח להם רפואה שלמה, לכל היהודים שם, שחולים במחלה, ילך לראות חבר בגיל שלו, איך הם נראים, והוא יבין, האם החיים תוקע אלה קשים. תתאפס רגע, תתאפס. יש עוד מקצוע בבתי חולים, ליצן רפואי, זה דבר חדש בשנים האחרונות, הבינו שעם שמחה, זה מגדיל את סיכוי הריפוי. הוא מוכח. כל כלומר, כשאדם שמח, טוב לו, הגוף שלו עובד, נכון, הוא עוזר לשיקום. זה הכוח של האמת, תתקן. תבדוק, מה, למה אתה ככה? למה אתה כל כך רחוק מן המציאות? כי אתה חי בשקר. משיך הרב ואומר, אבל לא זהו התכלית, זה לא נכון לחיות ככה. רק במשך התיקון, צריך האדם לנסות כוחותיו, אולי יוכל לשלח חופשי, ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר סט. תתחבר אל הקודש, תן לכוחות שלך לצאת מלא אנרגיה בעבודת השם, כי אפשר לתלמוד תורה, שימו לב, זה כלפי אנשי בית המדרש, אפשר להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות, כלומר לא הכוונה רק בפעולות ענקיות, כן? עכשיו הפגנה מיליון איש זה פעולה גדולה, לא, לא אין הכוונה בזה, ולא גדולות הכוונה בדברים שבו האדם משנה את עצמו, כי בנפש מלאה אומץ ורוח הוא גבורה ללכת ברחבה, כלומר ללכת על גדול, בלתי מאוסרת, לא להיות אסירים, כלואים בשבי של עצמנו. והוא עניין שילוח ההורה והיונה, שנוח שולח את ההורה והיונה ככה, זה סמלי. הרב לא מבין מזה, איזה מין רעיון, רמז. כשימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה. לא לנסות כל מיני דברים שהם גורמים להפסד או להשתכן. הרבה ממה שאנחנו עושים, אנחנו לא חושבים ואנחנו מפסידים. או לוקחים סיכון. אחת הסכנות הכי גדולות בנפש האדם, סליחה, מה אתם אומרים? מה יותר קל? שניהם קשים. אבל מה... מבחינת הקושי העמוק בשורש, שאני הורג בן אדם, או שאני משאיר אותו חי ואני הורס לו את הנפש. מה אתם אומרים? מה יותר חמור? אני הורג בן אדם, הורג אותו.
מה זה להרוס נפש?
הורג! להרוג נפש, נלקח בן אדם, מתעלל בו, הורג אותו נפשית, ואז משחרר אותו שיחיה. מה יותר חמור?
לדוגמה, למה?
התעללות נפשית. למשל, יש מחקרים על בסיס דברים שהיו, שהיו לוקחים שבויים, כן? ומתעניינים בהם נפשית, נפשית, לא בגוף.
מה, עובדים עליהם?
גורמים להם להפוך לסמרטוטים, כן? בפנים, ועד משחררים אותם. מה עדיף, מה הבן אדם הזה היה רוצה שיעשו לו? תהרגו אותי. כלומר, שאתה הורג בן אדם בנפש, ומשאיר אותו חי, הרגת אותו לא פעם אחת.
אבל אפשר לתקן את זה.
קשה מאוד, תלוי באיזה צורה. אתה הורג בן אדם בנפש ומשחרר אותו, הרגת אותו לא פעם אחת, אלא כל שנייה שהוא חי. הוא פשוט משתמש את דעתו. זהו, הבן אדם הזה מסכן. כן.
כמו ניצולי
שואה? כן, דוגמה. הם מסכנים. כל החיים הם סוחבים את זה. הם חיים. אבל איזה חיים יש להם? בפנים. קשים מאוד. לכן אומר הרב שצריך להיזהר, אנחנו כל כך הרבה דברים סופגים לעצמנו ומרשים לנו לפגוע בנפש של עצמנו, וזה דבר נורא, כי זה הולך איתנו. אנחנו לא מתפטרים מזה כל כך מהר. וככל שזה מעמיק בהרגל שלנו, לא להיזהר, לא לעבוד על פי מוסר של תורה, על פי יושר של תורה, להוציא את זה אחר כך יהיה לנו קשה. איפה זה יבוא לידי ביטוי? בצורה מאוד מאוד חזקה. נו, הלו. שתקימו את הבית שלכם. את הבית הפרטי שלכם. בבית הפרטי של בן אדם, אדם נותן לעצמו רשות. מה לעשות? להוריד את המסכה. שהוא מראה ברחוב, בעבודה, הוא מוריד אותה, הוא הופך להיות מה שהוא. ואז פתאום, בן אדם גדול יכול להיות בן אדם קטן מאוד. עדבני, לחוץ, צועק, כועס. ובחוץ כולם יעלילוך. למה? הרי זה אותו בן אדם. זה כי הוא חי בדמיונות שווא. ובגלל שהוא נמצא במציאות שהוא לא מחובר באמת אל הכוחות האמיתיים שלו. הם קיימים בו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם הכוחות האלה. אומר הרב, זה מה שנוח מסמל לנו, מרמז לנו, ששלח מעופפים, יונה ועורב, שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול. הם עפים, כן? זה שהמבול שומר על הגוף שלהם, עפים. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יאסוף אותם אל תיבתו. אם הוא רואה שהכוחות שלו לא מסוגלים להתמודד, מה הוא צריך לעשות? להכניס אותם פנימה את הכוחות, ולשמור שדברים מבחוץ לא ייכנסו, לפחות את זה. תשמור. עד שידע כי חרבה פני הארץ. כלומר, יש, ברוך השם, רוגע, מבול הסתיים. השפע הזה של הבלבול, של השגעונות, של הדמיונות, נעצר. איך זה קורה? יש מבול בחוץ, תסתכלו החוצה ברחובות, תראו מה שיש לנו, תראו פה כל אחד עם המכשיר שלו מתחת ל... אין לך בלבול גדול מזה. מכשיר שהיה אמור לשרת אותנו, הפך אותנו להיות משועבדים לו. ממש, הפכנו להיות עבדים שמכשיר פלסטיק. הפכנו להיות אסירים של מעגל מודפס, של מערכת מחשב. וזה יכול להיות זוועה שתורא אנשים שעם חמש דקות הוא לא מקבל הודעה או זמזום, הוא מסתכל לראות אם המכשיר עובד. זה שיעבוד נוראי. הפכנו להיות אסירים שחתיכת פלסטיק שאם היא טיפול למים הוא יעשה גלו גלו וימות. תראו מה עבר עלינו, תראו מה נהיה לנו. יש לך דמיון גדול מדי. יש לך שבי ששכל עקום גדול מדי. פשוט. דוגמאות מהיום יום. לאן הגענו? כל הזמן, איפה שאתה לא הולך, אנשים אין, חבל, לא צריך לדבר, סתכלו ימינה, שמאלה. לא נורמלי. לפני 10 שנים, 15 שנים, היית רואה בן אדם הולך ברחוב, ועושה כאלה תמונות וזה, היית אומר, וואלה, בן אדם מסכן, השתבש. נכון? היום? כולם ברחוב עם האוזניות האלה, אתה לא יודע, אתה רואה בן אדם עושה כאלה, מדבר עם עצמו, אתה בכלל לא יודע, אתה תבין היום שזה, יש לו כנראה פלאפון. זה הפך להיות משהו לא מטורף. משתלטים על חיינו דברים מבחוץ, ואנחנו במקום להשתמש בהם נכון, כי יש דבר חיובי המכשירים האלה. בעיקרון, נותנים למכשיר הזה מה לעשות? למלוך עלינו, לשלוט בנו, להוביל אותנו. והוא מוביל אותנו לא רק בקטע הזה, הוא קובע לנו, כן, תלוי איפה, גם איך, מתי אנחנו אוכלים, מתי אנחנו ישנים, הוא פשוט מחליט לנו. זה מדהים. ויש מצבים מעליבים, אני לא רוצה תשובות כי זה לא נעים, אתה באמת הדיבור עם אבא שלך. בסדר? בוא נלך יותר מזה. בני זוג, באמצע דיבור בינם לבין עצמם, בעל עם אשתו. פתאום מישהו מקבל מהם, טי טי טי, מה הוא עושה? אתה מתבייש. אתה באמצע דיבור עם בן אדם. זה. יותר מזה. אתם מכירים את העניין הזה שאתה מדבר עם מישהו ואתה מקבל שיחה? מה רוב בן האדם עושים? עונים. אבל אתה מדבר איתי עכשיו, לא? זה לא פייר. זה לא הגון, זה לא ישר. זה מעליב. מישהו חושב על זה? לא, המכשיר הזה השתלט על חיינו. לגמרי. חוץ מאותם אלה שחומרים. לא נותנים, מיד אנחנו כבר מסיימים. לכן אומר הרב, במקרים כאלה תעצור, תתכנס לעצמך ואל תיתן להשפעות הזרות האלה לשלוט בך. ואל תתיישב הרבה, עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא וקיום תורתו ראוי לו לחופש. רק דרך זה יש חופש אמיתי. זהו דוגמה מאמר השם יתברך לנוח שנגמר המבול צא מן הטבע. מראה שכל השטפון הזה, כל הכוחות השליליים, הדמיונות, ההשפעות הזרות חולפות מן העולם. אוקיי, אז עכשיו איך אומרים? יאללה, צא מן הטבע. בוא נסיים רק בסיכום במילים, נרד למטה ככה, כי דיברנו אידרה רבה, זוהר וזה. בוא נרד למציאות שלנו. למעשה, האדם נמצא במצב כמו תיבת נוח. כן? חי בתוך עצמו, עם עצמו, והוא אוכל, שותה, מחשבה כאילו הוא צריך לגדול, כן? זהו, זה הרעיון. בשביל מה אתה מתפרנס? שיהיה כסף. מה כסף? לקנות, מה לקנות? אוכל, מה לקנות? אוכל, אוכל, שתייה, כן? חוזר חלילה. בסדר? אוקיי, טבעי, בסדר, אדם צריך להתקיים. אבל בל נשכח שכשאתה נמצא בתוך קופסה, אתה פועל רק בתוך הקופסה. אתה לא יכול להתפשט, סגור בקופסה, נכון? יש לה גבול. האדם בתוך הגוף הוא מוגבל, יש לו גבולות. מה הוא צריך לעשות איתם? לפרוץ את הגבולות, לצאת החוצה, אבל לא כל הזמן, גם לא כל פריצה. צריכה להיות פריצה טובה, פריצה חיובית, להתפשט, להרחיב. כלומר, מצד אחד, אנחנו משועבדים אל הסביבה, דחפים, נכון? אבל מצד שני, אם זה היה נכון שזה מה שצריך להיות בעולם, מאיפה יש לנו את התחושות האלה של המורכה, של הקושי, של העצבות, שאנחנו עושים כל מיני דברים בגלל הסביבה או בגלל סיבות כאלה ואחרות, ואחר כך אנחנו מצטערים. אם זה כל כך נכון וזה הדרך, תהיה, איך אומרים, בהיי, תהיה באורות, תהיה כל מיני שמח. בעובדה זה לא כך. זאת אומרת שלמעשה, הזמן הזה שאנחנו נמצאים בתוך תוכנו ובונים את הכוחות של עצמנו עד שנפרוץ החוצה, זה כזה תיבת תנועה קטנה כזו, שיש בה המון המון כוחות, המון המון חיות קטנות, כן? אתם זוכרים שהייתם ילדים קטנים, היה ספר שרצו להסביר לילדים על החשיבות של צפצוח שיניים, אז קראו זה קלוס ובקטוס, נכון? יופי, חיידקים, מלא מלא חיות יש לנו. זאת אומרת, מלא מלא התנהגויות שהן התנהגויות של צריכות ריסון, צריכות הכוונה, וכוחות הנפש. לכן אנחנו צריכים בתקופה שאנחנו בתוך הטבעה לא רק לגדל את הגוף, אנחנו צריכים לגדל את כוחות הנפש שלנו ולעשות הכל כדי למנוע כניסה של דברים זרים לתוך הטבע, לתוך חיינו, כי הטבע זו החיים שלנו. אני בטוח שאף אחד חוץ מכמה אנשים בודדים שיש ואנחנו מדברים עליהם, אף אחד לא ירצה לבוא הביתה שלו עם מבחנה שיש בה חיידק מסוכן ולפזר בחדר. אף אחד. כי הוא הופך את כל הבית למקום של סכנה. אדם צריך גם להיזהר, לא לבוא עם מבחנות של חיידקים שפוגעים בנפש שלו, בכוחות הנפש שלו, והוא בעצמו, במהות שלו, בשורש שלו. לכן, בפרקי זמן האלה אדם צריך להיזהר. מצד אחד להגדיל את הכוחות שלו, הפנימי, מותר לו מדי פעם בפעם לשלוח איזה מה שנקרא עפיפון, לראות, תפיסת ניסוי, לצאת החוצה, לשלוח יונה, לשלוח הורי, לראות איך הוא מסתדר עם כוחות הנפש שלו מול המציאות. ואם הוא רואה שהמצב לא טוב, מה הוא צריך לעשות? לקחת להחזיר בחדר הפנימה. לא יודע לא להמשיך. עד שכוחותיו יהיו מספיק חזקים, עד יוכל לשחרר את כוחות הנפש שלו, את עבודת המידות שלו, בצורה הנכונה. זה המושג של צא מן הטבע. צא מן עצמך. כלומר, אם אנחנו דיברנו על המוסר הפרטי, זה העניין של המוסר הפרטי. יש מוסר ציבורי, אבל יש מוסר פרטי. אדם צריך לבנות את המוסר הפרטי שלו כל הזמן. בפרט, אני רוצה להגיד שלכם קל. זה אחד הדברים שאני אומר לחבר'ה צעירים. אני מקנה בכם. והקנאה שלי היא קנאה אמיתית. לא אסורה, כי אסור לקנא. אלא קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני מקנה בכם, בכוחות שלכם, כי אתם צעירים, אתם מלאי כוח, ובמעט שיש לכם מתקן. כי הרגלים שלכם, הם צעירים, כמו הגיל שלכם. ככל שהאדם מתבגר יותר, כוחותיו נחלשים, כי יש חנים הסודת שלהם, וההרגל שלו הוא עמוק יותר, קשה לו יותר. לא שאי אפשר, תמיד אפשר. אבל קשה יותר, המאמץ צריך להיות גדול יותר. תחומי החיות שיש עליו, העומסים שיש עליו הם גדולים יותר. אתם צעירים ברוך השם. אין לכם עול פרנסה, ולא עול ילדים, ולא עול משפחה, ולא המון דברים. אתם משוחררים מהרבה הרבה גדרי אחריות. מצד שני יש לכם כוח מדהים ליצור, להרים, לעשות, לפעול. קחו אותה, כל הכוחות האלה, אל החיובי, אל הנכון, אל הישר, אל האמת. זה הרווח הנקי שלכם. ומה אני אגיד? אני מברך אתכם שתצליחו, שיהיה לכולנו בהצלחה.